בעמוד 23. בפסקה שנייה. סיימנו פסקה ראשונה. אנחנו בתחילת פסקה שנייה. עדיין בסוגיית שמירת המחשבות כתנאי ליציבות נפשית, המחשבות כמשפיעות על התנועות הנפשיות, על המידות, על כוחות הנפש. אחד מן העקרונות החשובים של המשמעת העצמית בתחום זה הוא הימנעות מהנחת הנחות שליליות, מהסקת מסקנות שליליות וכן מראיית שחורות. כלומר, לא להשתמש במחשבה כמטפחת ראייה שלילית. מחשבה ברגע שהיא נדבקת, מעודדת, מתעסקת, מתבוננת בנקודות שליליות ומתחילה להתעסק איתם, המחשבה מכיוון שהיא לא גבולית, לכן יש לה את היכולת לנפח את הרע בצורה לא גבולית. כשמדובר פה על מחשבה, צריך להבין שדובר פה על ציורים, כן? זה לא רק המחשבה הרגילה שאנחנו, מחשבה עם האצבע, זה לא... המחשבות פה, מדובר על מחשבה שהיא דקה יותר. ראשיתה הוא בציור מחשבתי. זה ציור מחשבתי, אנחנו כמעט ולא מפעילים, לפחות לא בהתחלה, את ה... זה לא שאנחנו עומדים מול תופעה שלילית ואומרים, זה רע. זה מתחיל באיזשהו ציור דק בתוך הנפש שנוטה להתעסק ברושם השלילי ומתחיל להתפתח. במהלך הפיתוח המחשבתי הזה, כמובן גם מצטרף השכל הזה, יש כמה סוגי שכלים באדם, כן? אבל המחשבה הראשיתית שיוצרת את המגע עם החזיון השלילי היא יותר ציור, זה מין מחשבה מצוירת. כך יש ביטוי בהכשרת האברכים של האדמו"ר מפסיצנה. מחשבה מצוירת, זה איזה מין משהו כזה, פנימי כזה, קוראים לו מחשבה, והוא מתחיל לגלות עניין, הוא מתחיל לטפל ברושם השלילי, להתייחס אליו, לפתח אותו, כן? הוא מצרף אליו את הדמיון כמובן, ולאט לאט זה הולך וגדל. זה גם עובר למחשבה הזו, אדם מתחיל גם לפלפל בשכל, לרשום לפניו אפילו. יש פה פעילות מחשבתית ענפה, כן? ומורכבת, שגורמת לניפוח עצום של הדברים, כי המחשבה היא אינסופית, בפרט שמתלווים לכוחות כמו כוח הדמיון, וכן הלאה. לכן, כשאנחנו מתייחסים לנקודות שליליות, אנחנו צריכים לשמור את המחשבה הזו מאוד. לא לתת לה, למחשבה, למחשבה הלא נשלטת, מדובר פה על מחשבות פסימיות. פה מדובר על מחשבות פסימיות. לא לתת למחשבות מהסוג הזה להתקרב לדבר השלילי. לא לתת לדרור, אלא צריך כוחות אחרים להשתמש, צריכים להשתמש בכוחות אחרים, כן? ממקומות יותר חיוביים, מחשבה אמונית, מבט של תורה, עין טובה, אופן אחר. אבל ייזהר שהמחשבות האלה לא ייצרו את הזיקה הראשונית למצבי השלילה, כן? באופן כללי, כדי להבין את זה, אפשר בקלות לראות בחיי היומיום, כאשר אנחנו רואים, נגיד, פתאום איזה קטם של תה או קפה שנמשך על הרצפה עד לשם. אנחנו מסתכלים על זה, מי זה המנוול הזה? זה המחשבה הזו. זה המחשבה הזו. לא, זה כבר דיבור. אבל אני מנסה רגע, איך אני אגיד לכם את המחשבה? זה הדיבור של המחשבה הזאת. מי זה המנוול? חוסר דרך ארץ. זה לימוד תורה? אני לא מבין, בישיבה הזו מחנכים פה ללמוד תורה? זה לימוד, אתם מבינים? שימו לב לאן זה הולך. מנוול, חוסר דרך ארץ. כאן מלמדים תורה? צריך לסגור את הישיבה. מי זה ראש הישיבה פה בכלל? ברגע אחד, המחשבה השלילית לקחה אותנו לסדרת מסקנות מרחיקות לכת. אני לא אומר שזה לא צריך טיפול. ודני כועס על הדברים האלה בדרך כלל. דרך ארץ קודמת לתורה. ברור. אבל לאט לאט לך, תראה לאן הגעת. עוד מעט כולם פה יהיו חייבי מיטה. זה דוגמה קלאסית של המחשבה הזו. תראו כמה היא זמינה, כמה היא נפיצה, כמה היא טק, יוצאת, אם אנחנו לא עושים פעולה של השתקה, של ריסון, של מודעות. שוב אנחנו עוזרים לביטוי מודעות, אנחנו עוזרים לפעולה של מודעות, ודאי שהמחשבה הזו תסלול דרך של קטגוריה, כן? תסלול דרך של קטגוריה, ולא יודע אם נצא מזה. כמו שכתוב כאן, אותה שערת נפש, אותם חתולים, כן? תורת ההזנה של החתולים וכן הלאה. אז קודם כל, אחד העקרונות העיקריים, החשובים של המשמעת העצמית בתחום זה, הוא הימנעות מהנחת הנחות שליליות, מהסקת מסקנות שליליות, וכן מראיית שחורות, כן? אגב, זה קשור. כשאתה מסיק מסקנות שליליות, בדרך כלל הולכת ומתפתחת תמונת מציאות שלילית. כלומר, זה נקרא ראיית שחורות, כן? זאת אומרת, אם המצב עכשיו הוא כזה, הוא בטח גם יהיה כזה בעתיד, או גרוע מזה. גם כן תופעה שהיא קורית לא פעם. אם עכשיו קרה לי ככה, בטח יקרה לי ככה עוד פעמים רבות. כן? גם ראיית שחורות במובן הזה, וגם ראיית שחורות מיסטית. כן? נשברה מראה, זה אומר שמי יודע מה יקרה, חתול שחור, צבי הפסיקו בדרך, פת נפלה מפיו, כל מה שחזל מביאים. כן? כתופעות שמתפרשות אצל רואי השחורות, כעתידות חש למו, עתידות קשות. יש פה כבר מעורבות של דמיון מיסטי, יש פה כל מיני בעיות, לא משנה, לא נכנס למורכבות של הדמיונות האלו. אבל זה עניין של ראיית שחורות. זאת אומרת, אנחנו מתחילים קודם כל, כן? הסיפור מתחיל קודם כל מיחס שלילי לתופעה שולית, או לא שולית, ומשם כבר, בישיבה הזו כבר לעולם לא ילמדו תורה כמו שצריך. שום דבר לא יצא מהתלמידים שמגיעים לישיבה הזו. זה ראיית השחורות. כלומר, מאותו קטם, אני בא להסיק מסקנה שאת הישיבה הזו צריך לסגור. היא יותר מזיקה לתלמידיה מאשר מועילה. ולא יהיה פה שינוי. וכל יום שיחלוף כאן, תלמידים פה מתחנכים להיות פראי אדם. שוב, זה ראיית שחורות, אתם מבינים. זה הרעיון. לכן יש קשר בין הסקת מסקנות שליליות לבין ראיית שחורות. כלומר, אל תתפלא על כך שכאשר אתה מדגיש שלילה בהווה, השלילה הזו תופסת את העתיד שלך גם. היא מתחילה לצייר לך את העתידות כיוצא בהווה. לא להרחיב את נקודת השלילה שבהווה, אחרת היא תתפשט בחשבון של העתיד, וזה פוגע באמונה שדברים יכולים להשתפר, ופעם יהיה בעזרת השם טוב יותר, ואולי הטוב כבר הולך ומתפתח, רק לא רואים אותו. כל הנחות היסוד האמוניות הולכות ונשחטות כתוצאה מהמבט הזה. מפסיקים להאמין שנשתפר, מפסיקים להאמין שהזולת ישתפר, ושמשהו יצא מן העם הזה בכלל. אתם מבינים? ככה זה עובד, הדברים האלה. צריך מאוד להיזהר. מאוד להיזהר. אבא נאמר לדומה, שנשברה בביתנו מראה. נשברה ביתנו מראה. אנו יכולים לומר לעצמנו, אוי לא, מי יודע אילו אסונות צפויים לנו. אנחנו לוקחים את הסמליות של השבירה, והדמיון המתאה לוקח את השבירה במישור הפיזי, למישור הסמלי, למישור, כן, הערכי. נשברה מראה, אוי מי יודע מה יקרה לי. כלומר, אנחנו מעתיקים את השבירה שמתרחשת בזמן ובמקום, לשבירה בעולמות הרבה יותר רחבים, בתוכנו. הזיקה הזאת בין שבירת המראה לבין שבירת עתידנו, היא זיקה בעייתית. שהיא תוצאה של מחשבה חולנית. מחשבה חולנית. והיא מתפתחת מתוך חוסר שליטה מחשבתית. חוסר שליטה מחשבתית. צריכים להיות מציאותיים. מי שיש לו בעיה עם זה שילך לרב אבינר, שישבור לו את כל הדמיונות. הוא אוהב לשבור את כל... לפעמים אנשים מתפלאים. מה הוא פוסל את כל הסגולות האלו? מה, לא יכול להיות שכך וכך? הרב הינר עושה את זה בכוונה. בכוונה. הוא יודע עד כמה אנשים שבועים בדמיונות היום. עד כמה אנשים שבועים בכל מיני סגולות תפילות, בכל מיני דמיונות של אמונה, והוא לוחם בחירוף נפש. הוא מקבל על זה גערות. אנשים מדברים מאחורי גבו ובפניו, בכתב ובעל פה. למה אתה אומר? כך כתוב פה וכך כתוב. זה מה שחסר לנו. שבני אדם יתחילו לחבב את הסגולות יותר מדי. לא מספיק גם ככה, הדמיון והשכל שלנו, אנחנו צריכים להתעסק עם הדברים האלו. הרב הינר לא אומר שאין סגולה כזו. הוא אומר דבר אחר. כאשר אתה תאמץ לסגולה הזו עם המחשבה הלא מבוררת שלך, יכול לצאת מזה דברים נוראים. זה מה שהוא אומר. אנחנו לא נגד הסגולה הזו ולא אומרים שהיא לא נאמרה בדור מן הדורות. אבל זה לא בריא לצורת המחשבה שלך, אתה לא מבין? אתה לא מספיק מציאותי עם שתי רגליים על הקרקע. אתה מחפש פתרונות יצירתיים במקום עמל. אתה מחפש לבנת חבלה שתשבור את היצר הרע שלך בשנייה אחת. אתה רץ אחרי סגולות. הרב הינר יודע יפה איפה מונח הדמיון של בני הדור הזה. לכן הוא לוחם בזה. זה הסיבה. הוא מעדיף שאתה תהיה יותר מציאותי. שכאשר נשברת מראה, פשוט תעשה דבר מאוד פשוט. תיקח מטאטא, תנקה את השברים, תחשוב אם אפשר לתקן את זה להבא, ונגמר הסיפור. כאשר אתה חוטא, במקום שהמחשבה שלך עכשיו תשוטט, בכל מיני כיוונים דמונים וסתניים, אני לא שווה, חטאתי, רגשי אשם, תעשה דבר פשוט. וידוי, חרטה, עזיבה, קבלה לעתיד. כל התהליך הזה צריך לערוך בדיוק דקה וחצי. וידוי, אני אחראי. חרטה, וואלה, אני מה זה לא רוצה להיות כזה? עזיבה, אני לא רוצה להמשיך לקיים את זה. אני אשתדל עכשיו לא להמשיך את המעשי הזה. קבלה לעתיד. ריבונו של עולם, יעיד עליו יודע תעלומות שלא יושב. דקה וחצי את תהליך התשובה. מה אנשים עושים? על כל חטא קטן. איפה הולכת המחשבה? אותה מחשבה. שאנחנו עכשיו מנסים לרסן אותה. לאן היא הולכת? וואו, חטאתי, שיו, איך נפלתי, וואו, מה יהיה איתי? מי צריך את הדבר הזה בכלל? פשוט מאוד. וידוי. חרטה, עזיבה, לפי כוחך כרגע, ותפילה, ריבונו של עולם, שלא אשוב לכסלה עוד. זה הכל. יש מדרגות בתשובה, יש מדרגות בוידוי. אתה צריך לאחוז במדרגה הפשוטה ביותר, שכרגע לפי כוחך. וידוי, הוא אומר דבר מאוד פשוט. אני אחראי על המעשה. תגיד זה בפה. אני אחראי על המעשה. חרטה, בתוך תוכי אני יודע כמה אני לא רוצה לעשות מעשה כזה. עזיבה, אני לא אחזור על המעשה הזה בדקות הקרובות. קבלה לאבא, ריבונו של עולם, תעזור לי, שלא אחזור על החטא הזה. זה הכל. עכשיו אני רגוע. חוזר לחיים, לא מתעסק עם החטא הזה עכשיו, צובע את הפנים בשחור, מאחיר את כל האווירה שלי, כל הסביבה סובלת בגלל הירידה הרוחנית שלי, בגלל שאני יודע מה, חתכתי איזה חתיכת נייר בשבת, נייר טואלט, אני כבר לא יודע את נפשי מרוב צער, חתכתי, וואי, עברתי על איסור מחתך, יחתכו אותי בעולם הזה ובעולם הפה, כבר יהיה, בואו נעלמים, בואי נע, זה גאווה, מה אתה חושב את עצמך? תהיה לו, אל תעבור עבירות בשבת, זהו. אז חטאת. יפה מאוד. אתה יודע מה אתה עושה? פעם באה, אל תשים נייר טואלט, גלי נייר טואלט שם בשירותים. תחביא אותו, כדי שלא לא תבוא לידי טעות. או אם יש שם נייר טואלט, לפחות שיהיה עליו שמורה כזו, כן, הגנה כזו, שזה סימן לקר, תקשור אותו. שלא תשלח את היד בטעות. זה מה שצריך לעשות, זה הכל. ולהתוודות. להתוודות, להתחרט, לעזוב, לקבל. זה הכל. וזה מה שבאמת הדגשים החינוכיים של, של, של רבנים, כמו הרב הינר ודומיו, זה העניין. לצמצם את הדמיונות, את המחשבות הסוטות והמוזרות האלו, שפשוט מסבכות אותנו עם הרע שבתוכנו, עם הרע שבחוץ, עם החסרונות שבמציאות. במציאות, כן? אז הם אומרים לרב הינר, יש כאן קשיים, ופה הממשלה, ופה הצבא. הקץ המגולה, אין לך קץ מגולה. הוא ישר הולך לכיוון החיובי. זה נורא מרגיז אותנו. נו, כבר שיגיד פעם שרע פה. הוא לא מוכן. הוא לא מוכן. כי מישהו חייב לעמוד על המשמר של המחשבות השפויות. מישהו חייב לעמוד על המשמר. יש לו תפקיד ציבורי. אם הוא היה אדם פרטי, אולי היה אומר לנו זה כל הזמן. אבל הוא אדם ציבורי. הוא לוחם פה נגד מגמה של ייאוש, של מחשבות קשות. תראו מה קורה בציבורי, תסתכלו מה שקורה, זה דבר פשוט. באווירה כזו אתה יכול להרשות לעצמך להיכנס לכל החינגה של המחשבות השליליות? אתה יכול להרשות לעצמך לעשות את זה? מישהו חייב לעצור את הטירוף הזה, לדבר טוב, אך טוב על ישראל. מישהו חייב, אז הוא עושה את זה. למה מישהו אחר מוכן לעשות את זה במקומו? אני חושב שהוא יוותר על התפקיד. בלי שום בעיה. מישהו מוכן לעשות את זה? בבקשה. אז הוא לא ישמיע את קולו כל שני וחמישי, ולא ייתן 300 שיעורים בשבוע ויכתוב 10 מאמרים או 20 מאמרים. הוא חייב לעשות. זה פיקוח נפש הדבר הזה. המלחמה נגד המחשבות האלו, זה פיקוח נפש, זה משימה תובענית מאוד, שחיי מאות אלפים תלויים בה. אז דוגמה, מראה נשברת. אוי, לא, מי יודע אילו אסונות צפויים לנו. ומנגד, אנו יכולים גם לומר לעצמנו בפשטות, תפיסת מציאות נכונה מאוד, שימו לב, יכולים להגיד לעצמנו בפשטות, תפיסה מאוד ריאלית, מאוד מאוד ריאלית. ראיתי כלב עם 3 רגליים בשכונה, רץ, לאן הוא רץ? מחפש אוכל. רגע, אין לך רגל, אוי, איזה מסכן אני, אגיד הכלב. אוי, לכולם יש 4 רגליים ולי יש רק 3. לא! יש לו 3 רגליים, הוא טיפוס פונקציונלי. אז רצים לחפש אוכל עם 3 רגליים, מה כל הסיפור? רק הבן אדם עושה כל מיני, אוי, אין לי רגל, אין לי פה, אין שם. אפשר להגיד בפשטות, נשברה המראה. אוי, המראה נשברה. צריך לקנות מראה חדשה. קשה לכם עם הניסוח הזה? על מילה אחת בתוך הניסוח? קשה לכם על הניסוח הפשוט? אוי, המראה נשברה, צריך לקנות מראה חדשה? אוי. אפשר להגיד אוי. זה מאוד טבעי. אבל אוי, אוי, מה יהיה לי? אוי, צפויות לי אסונות. אפשר להגיד אוי. זה נורא נורא טבעי. מה, אתה מלאך? אפשר להגיד אוי. שום בעיה. אבל אחרי האוי, באה האמירה הפשוטה, אתם רואים? אפשר להגיד את האוי. אבל אם אחרי האוי יש מי יודע אל האסונות, זה בעיה. אבל אם אחרי האוי המראה נשברה, צריך לקנות מראה חדשה. חוזרים לחיים, קונים מראה חדשה. לא עומדים מול החורבן עכשיו. לא. הייתה רעידת אדמה, מפנים את השברים, עושים תוכניות בנייה, מחסנים את הבתים לרעידת אדמה, והמשיכים לחיות. משיכים לחיות. מעניין. אוי, המראה נשברה. צריך לקנות מראה חדשה. ברור מעל לכל ספק שהתגובה הראשונה, התגובה הראשונה שמנפחת את הרע ושליטתו, גם בהווה וגם בעתיד, לא משאירה מקום לחדירה של טוב. אתם מבינים, יש פה התפשטות של ענן הרעל הזה, כן? יש פה חורף רדיו-אקטיבי, זה בלגן, זה לא פשוט, כן? ברור שהתגובה הראשונה יוצרת עננות כבדה מאוד של רושם הרע על החיים שלך, גם בנקודת הזמן של כאן ועכשיו, וגם מבחינת האפשרויות שלך בעתיד, זה חוסם לך את האופק. ברור מעל לכל ספק שהתגובה הראשונה תעורר בנו חרדות ותחושת חוסר אונים, חסמת כל אפשרות יצירתית, סגר עליהם המדבר, מצרים מאחור וים סוף מלפנים. לכאורה, אם אתה מעצים את הפאניקה בעובדה שמצרים מאחור וים סוף מלפנים, עבדנו כולנו, עבדנו. אז פה צריך את האמונה שתאמר, ים סוף מלפנים? נקפוץ על הים. והוא יקרה. שום דבר לסגור. המחשבה הבריאה מציגה לנו תמיד את הפתח שקיים, את האפשרות ששרדה כדי לצאת מן המצב הזה. המחשבות השליליות הופכות את העולם לעולם בלתי אפשרי. שאין בו פתרונות, יש בו רק בעיות. זה העניין פה. אז התגובה הראשונה, בוא נחזור לזה, ברור מעל לכל ספק שהתגובה הראשונה תעורר בנו חרדות ותחושת חוסר אונים, בעוד שהתגובה השנייה, כל כולה, נקודת המוצא שלו, נקודת המוצא שלה, היא נקודת מוצא תפקודית, נקודת מוצא יצירתית, נקודת מוצא של תשוקת חיים והמשכת החיים. לכן למה היא עוסקת? רק בשאלות של איך להמשיך? זה הכל. במקרה של המראה השבורה, איך ממשיכים? אוספים שברים, קונים מראה חדשה ולומדים לקח להבא כדי שדבר כזה לא יקרה. אם זה בום אלכוהולי של איזשהו F-15 באזור האימונים שמעל ביתי, אז אין מה לעשות. או, יש כמה לעשות, יש. עדיין שיש מה לעשות. אז באזור שיש בומים אלכוהוליים, אני אדאג שהמסמר יהיה חזק, ואני אעשה איזה נעילת חירום לתמונה, כדי שלא תיפול לי על תמונה. יש מה לעשות, גם באזור כזה. זה המחשבה היצירתית. זה המחשבה שמשקפת תשוקת חיים ואמונה בחיים. המחשבות האחרות הן מחשבות שעניינם זה להפריך את אפשרות החיים. להפריך, להפריך, להוכיח שאי אפשר, שאין סיכוי. התחיינה העצמות האלו? צריך להיזהר מהמחשבות האלו שנועלות את האופק האופטימי, את הראייה הפתרונית, את הראייה, כן, היצירתית, השואפת לתיקון. ומה יש דורש? הנה, המבט השני, הערכת מצב אובייקטיבית, לגבי בעיה שדורשת פתרון. אין בעיה שאין לה פתרון. חשוב מאוד שנזכור שאובייקטיבית, אובייקטיביות, סליחה, אינה מושגת בקלות. המבט הזה, המבט השני, הוא לא מושג בקלות. כמה שגינינו אותו, כמה שהזרנו מפניו, יחד עם זה, בתהליך החינוך של האדם, לרכוש את המבט האובייקטיבי הענייני, הענייני הפשוט, כמו שראינו, הוא קשה. כי האדם הוא מלא רגשות. הוא מלא רגשות, הוא מלא יצרים. יש בנו כוחות שמפריעים לנו לתפוס את תמונת המציאות כמות שהיא. יש כוחות שמתערבים בציור המציאות. כוחות שונים ושונים. שונים ושונים. באופן כללי נגדיר את זה כיצר טוב ויצר רע. יצר רע והכוחות הנלווים אליו. יצר רע הוא פועל. יש לו דריסת רגל בעולם הכוחות הגלויים. יש לו דריסת רגל במחשבה, כמו שאמרנו. יש לו דריסת רגל בכוחות הנפש. יש לו גם במעשים. יצר הרע, תפיסת העולם שלו היא תפיסת עולם של הרס. הרס. פשוט הרס. כל מגע של יצר הרע, מגע לא מפוקח. יש אפשרות לעבוד את הקדוש ברוך הוא עם יצר הרע. אני אדבר כרגע על יצר הרע נטו. ההופעה הטבעית של יצר הרע היא הופעה של הרס. כל מקום שהוא נוגע, הוא הורס את הבניין. בניין פיזי, בניין נפשי, בניין רוחני. אנחנו צריכים לחוש היטב, איפה? איפה הוא מופיע? אבל נעזוב את זה שנייה, אני רוצה לחזור למה שהוא אומר פה, למה שהוא אומר כאן. קשה להשיג את המבט האובייקטיבי הבונה, כי פועלים בנו כוחות של הרס, גם הרס עצמי. הרס עצמי פיזי, שאדם אוכל דברים לא בריאים. יצר רע, הוא הורס את גופנו. הרס עצמי נפשי, כעס, קנאה. תאווה, כבוד, מוציאים את האדם מן העולם. הרס רוחני, השקפות שליליות, מחשבות שונות ביותר, מחשבות אגוצנטריות, כל מיני מחשבות. קשה לרכוש את המבט האובייקטיבי הבונה. קשה לפעול עם אל בכיוון של בניין. הקדוש ברוך הוא כל מן מזרים כוחות של בניין אל תוך העולם. הוא מזרים אותם לנשמתנו, אנחנו חשים איזה בדמות הנטיות החיוביות שלנו, של חסד, של צניעות, של ענווה, אלה הכוחות הבונים. חריצות, שמחה, מתינות, כינות, סבלנות, זריזות, עוז, כל התכונות, זה תכונות הבניין של האדם. הם אלו שבונות את המבט היוצר על החיים. הם אלו שמראות לנו את אפשרויות הבניין, שלכל חסרון, לכל בעיה יש פתרון. זה אברהם אבינו, שרואה את העולם האלילי הנורא שהוא חי בתוכו, עולם של הרס וחורבן, והוא בונה ובונה. זה יצחק, זה יעקב, זה עם ישראל. כוחות ההרס והבניין, מאז ועד היום, הם מתמודדים ביניהם. בעולם ובתוך עולמנו הפנימי. אוי נשברה המרה, אלו אסונות, זה כוחות החורבן. אוי נשברה המרה, מנקים, קונים אחרת ומסיקים מסקנות, זה כוחות הבניין. המבט האובייקטיבי למושג בקלות, הוא מושג רק מתוך תהליך ארוך של התפקחות, מתוך לימוד תורה, איך התורה מסתכלת על המציאות, מתוך עבודת המידות, שעוזרת לנו לפתח את הכוחות החיוביים שבתוכנו, ולאט לאט להשתחרר מהלפיתה הדמיונית של יצרה. לאט לאט. אנחנו לומדים לבנות, לאט לאט אנחנו לומדים להתבונן על מצבי החורבן בחיים, ועל הבעיות שיש בחיים, במבט של לתקן, נבנה מחדש, לאט לאט, לאט לאט. אבל זה לא קל. זה לא קל. הסיכוי שאדם פשוט, אדם מצוי ברחוב, מבלי לימוד תורה, מבלי עבודה אישית של מודעות, יוכל להגיע למבט הבונה, הוא שואף לאפס. ולכן תשימו לב, כן? שיש לנו הרבה מה לתקן. הרבה מה לתקן במרחב של החיים הציבוריים. יש כוחות הרס. בדיבור, הרס מילולי, הרס וערס מחשבתי, מידותי, יש כוחות הרס. יש אנשים שבמקום לבנות, הם הורסים. הם הורסים לעם ישראל, הם הורסים לעצמם. אנשים משתמשים בכוחות הרס, משתמשים. זה קיים בתוכנו. כל אחד מאיתנו, מרחב הציבורי בכלל, באנושות שלא לדבר. שלא לדבר. רבים חללים מפילה. נחזור על זה. זה אולי נעצור להפעם, ואז נראיתי דוגמה שמובאת כאן, שממחישה היטב את הקושי להיות אובייקטיבי, כאשר אדם נמצא בסערת רגשות, קשה מאוד להיות אובייקטיבי. חשוב מאוד שנזכור שאובייקטיביות אינה מושגת בקלות, ויש פעמים שאין לנו כל יכולת להיות אובייקטיביים. יש מצבים שאנחנו פשוט נלחדים ונשאבים לרגשות סובייקטיביים, מוקצנים, מוגזמים, הרסנים. והדוגמה שתובעה פה בהמשך, אנחנו נראה אותה, עזרת השם. ביום ראשון, נדבר עליה. תמחיש לנו זה היטב. צור כאן.